הפודקאסט מני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אני רוצה להציג לכם תמונת ראי לעולם הבנקאות. אנחנו כולנו מכירים את עולם הבנקאות ומתלוננים עליו וחושבים שהוא קשוח והוא לוקח לנו עמלות וריביות יקרות ובנק ישראל מטיל עליו מגבלות, ובעצם אנחנו האזרחים מחפשים פתרונות. כל פעם שבנק ישראל בסה מגבלה, אנחנו מחפשים איזה פתרון. מאיפה אפשר למצוא? איזה חברה אגונה יכולה לתת לי כסף ולא בנק? יש מספר חברות כאלה, אבל היום אני רוצה להציג לכם חברה חדשה. יש אחת מהדמויות החזקות שהיו בעולם המשכנתאות בישראל, והיום הצלחתי להגיע אליו אישית, והוא אצלי כאן, משה כהן, סמנכ"ל אשראים בחברת קרדיט 360. שלום משה.
שלום, אני משה כהן, מתעסק בנושא המשכנתאות כבר מעל 45 שנה.
45 שנה, אני לא חושב שריינתי מישהו עם ותק שנים ככה. איפה התחלת את העולם הזה?
התחלתי במשרד השיכון, עבדתי במשרד השיכון, התעסקתי בזוגות צעירים, הנפקות תעודות זכאות, משכנתאות לזוגות צעירים, אני מדבר החל משנת 74.
וואו, עוד לפני שנולדתי בכלל. כן. חזק.
עד 88 עבדתי במשרד השיכון, כל נושא הזה, נושא של זכאויות, זוגות צעירים, חסרי דירוג, על כל המשתמע בעניין הזה.
גם אז היה נושא מרכזי, נושא המשכנתאות וחשוב.
גם אז היה נושא, היה בתקופתו של דוד לוי, מי שזוכר, והוא שינה את הנוסחה שהמשכנתאות בזכאויות היו מאוד נמוכות. מה עשה דוד לוי בשנת 77? הפך את זה להלוואות צמודות והגדיל בצורה דרמטית את נושא המשכנתאות מהלוואות לא צמודות להלוואות צמודות, ונתן סכומים מאוד גדולים.
סכומים עלו, אבל אחר כך האינפלציה גם התפוצצה.
ברור, גם המחירים עלו, הכל עלה ביחד.
יפה, ולאחר מכן, ב-88, לאן עברת?
ב-88 עברתי לבנק לאומי, בנק לאומי למשכנתאות, היה בזמנו בנק שעמד בפני עצמו כבנק לאומי למשכנתאות.
בלמש, כאילו, אם אני לא טועה.
בלמש, נכון, בלמש. שם התחלתי לעבוד כפקיד משכנתאות, והתקדמתי עד לניהול אגף במשכנתאות. ואז הבנק התמזג, נכנס לתוך לאומי, כחטיבה בתוך בנק לאומי, ושם המשכתי לעשות את הנושא המשכנתאות. עבדתי שם כבר, כמו שאמרתי, מעל ל-33 שנים בבנק לאומי. היה תקופה מאוד מאתגרת, היו שם עליות, ירידות, היה מאוד 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 מעניין, מאוד מאוד...
אז אתה חווית, קודם כל, גם משברים שעברו בדרך.
נכון, נכון.
ובעיות שהיו.
נכון. והיום עברתי לחברת אשראי חוץ-בנקאית, קרדיט 360, שלמעשה זו חברה שמשלימה את הבנקים. היא לא באה כמתחרה לבנקים, אלא להשלים לזוגות הצעירים, כהלוואה נוספת, או לחסרי הדיור, או לכל מי שצריך אשראי, מעבר למה שהבנקים יכולים לתת, במגבלות שכמו שציינת קודם, מגבלות רגולטוריות או מגבלות אחרות שיש עליהם, הגופים האשראיים של חוץ בנקאי נותנים, ואנחנו כחברת קרדיט 360, שנמצאת בשוק כשנתיים, נותנת אשראי למשפחות הזקוקות לאשראי, בפתרונות אשראיים.
אז בוא נראה קצת לפרטים. הדבר הראשון הוא, שכאשר אזרח פשוט שומע, חברה חוץ בנקאית, הוא שומע שוק אפור, הוא מפחד, יעשו לי, יעזו לי, יהיה לי. קודם כל בוא ניתן כלי להבין מה זה חברה חוץ בנקאית, ואיך יודעים שהיא ראויה כמו שצריך, ומי עומד מאחוריה. אתה תיתן את הדוגמה על קרדיט 360.
תראו, החברות החוץ בנקאיות יש מכל הסוגים. כל הסוגים, ואני אסביר אותם. יש חברה חוץ בנקאית שנותנת אשראי, שהמטרה של לתת אשראי לתקופה קצרה, בדרך כלל לקוחות שהסתבכו חס וחלילה, והחברה הזאת נותנת אשראי בריבית מאוד מאוד גבוהה, לתקופה מסוימת, עד למכירת הנכס.
כלומר, היא רק נותנת פתרון לזמן קצר,
פתרון לזמן קצר, לחלץ ולהתקדם, הריביות שם מאוד מאוד גבוהות. יש חברות חוץ אשראי אחרות, צריך גם להבין שלחברות האלה, לוודא שיש מקורות מימון. כמו ששמעתם בתקופה האחרונה, כמה חברות נפלו בגלל שלא היו להם מקורות מימון. באמצע הדרך,
לא הצליחו לספק את הכסף.
לא הצליחו לגייס כסף. ואז הבטיחו לאנשים אשראי ולא נתנו. ולכן גם מקור הגיוס חייב להיות מובטח וידוע שהוא קיים למשך הדרך ולהעמיד את האשראי. ברגע שניגשתי לגוף בנקאי שנותן. עכשיו, יש חברות יותר מסודרות, ואנחנו אחת החברות האלה, שהוקמה לפני שנתיים, המנכ״ל הוא ציון קינן.
ציון קינן.
ציון קינן, שמשהיה מנכ״ל הפועלים, הוא היושב ראש הדירקטוריון, איתי מוקוטוב, שהוא מנכ"ל החברה, הוא היה עבד בחברת כלל כתפקיד מאוד מאוד בכיר בנושא כספים. כלומר, שני האנשים האלה לקחו והקימו חברה. מקורות המימון, בכוונה אני רוצה להתעקש על מקורות המימון, מקורות המימון מקורות בטוחים. זה בנקים. עכשיו, אני רוצה עוד לומר, היום הבנקים לא ססים לתת לחברות המימון האלה אשראים, אבל בנקים מממנים את חברת קרדיט 360, וגם המוסדים נותנים את המימון, כך שאם חברת קרדיט 360 מבטיחה, היא גם עומדת ועומדת לתת את האשראי.
יפה מאוד. זאת אומרת, אחד, אנחנו מבינים מי הקים את החברה. האם החברה הזאת היא עומדת תחת רגולציה מסוימת, חוקים?
חד משמעית. לחברות האשראי החוץ-בנקאיות וגם חברת קרדיט נמצאת תחת רגולציה. לבנקים יש את המפקח על הבנקים, בנק ישראל, שהוא נותן את הרגולציה וקובע את הרגולציה, מה זה רגולציה, למי מותר לתת, למי אסור לתת, מה המגבלות וכל הדברים האלה, זה בנק ישראל קובע לכל הבנקים למשכנתות והבנקים האחרים. חברות חוץ האשראי כפופות לרשויות לניירות ערך, שיש רשות החברות, סליחה, לרשות החברות, ורשות החברות היא הרגולטור של החברות האלה. בהכרח, כאשר אתה רוצה להקים חברה ולתת אשראי, אתה צריך להקים חברה, לגשת ולקבל אישור.
אתה עובר מאוד ביקורת מסוימת?
חד משמעית, ביקורת ודוחות על כל המשתמע מזה. בלי זה אתה לא תקבל רישיון. קרדיט 360 קיבלה שני רישיונות. רישיון אחד, מה שנקרא רישיון מורחב, לתת אשראי אשראי לדיור, בהגדרה של הלוואות לדיור, וגם ליוויים בנקאיים. אנחנו קרדיט 360 אמרנו, אנחנו לא רוצים לקפוץ מיידית, קפצנו כרגע, הכנסנו לנושא האשראי הפרטני, ובעוד תקופה קצרה גם ניכנס לנושא הליוויים, בפרויקטים קטנים ופרויקטים גדולים לליוויים בנקאיים. הקריטיוני והרגולציה שרשות החברות קבעה לנו, משם אנחנו ניזונים. בהכרח יש פער בין המגבלות של רשות החברות לבנק ישראל. מגבלות בנק ישראל הרבה יותר מחמירות. הרבה יותר מחמירות מאשר רשות החברות. ולכן לנו יש איך להגיד, טווח הרבה יותר של אפשרויות לתת אשראי מעבר למה שהבנקים נותנים, ולכן אמרתי, אנחנו כגוף משלים לבנקים לתת אשראי מעבר
למה שותים. בוא נרד לשטח. איזה אשראי, איזה צורך יש ללקוח, שבנק לא נותן עליו פתרון, ושאתם יכולים לתת פתרון.
אוקיי, היום הבנקים, כאשר נותנים אשראי, נחלק את זה לשלושה אוכלוסיות. אוכלוסייה הראשונה זה זוגות הצעירים. זוגות הצעירים שלוקחים אשראי יכולים לקבל עד 75% מימון לרכישה דירה. אנחנו עכשיו, תן דוגמה נוספת, שאני לוקח זוג צעיר וקונה במחיר למשתכן לצורך העניין, הוא יכול לקנות ממחיר הדירה ולקבל את המימון בהתאם לחוזה הרכישה. אני כגוף אשראי חוץ בנקאי, לא מחויב להסתמך על מחיר הדירה בחוזה. אני יכול גם ללכת על שמאות ולתת משמאות אחוז.
כלומר, לקחת שמאות עדכנית להיום, ואם היא תהיה גבוהה יותר, אני אוכל לתת את אחוזי המימון לפי השמאות הגבוהה, ולא לפי השמאות שבה רכשתי.
נכון מאוד, ולמה אני אומר את זה במחיר המשתכן? ברור שמחיר המשתכן, כאשר אתה קונה דירה היום, יש מקומות שהפער הוא בין מיליון,
נכון.
ואפילו 700,
ובעצם הבנק מוגבל עד 1.8, והוא לא יכול לקבל שווי של 100 ל-1.8.
נכון, בלי שום קשר, כלומר, בוא ניקח דוגמה היום בירושלים, אתה קונה דירה בירושלים במחיר למשתכן, תן דוגמה באזור, בניין הטלוויזיה בירושלים, ברוממה, מחיר הדירה שקנו שם ב1.8 מיליון, דירה יפהפייה, השמאות נותנת להם מעל 3 מיליון שקל.
וואו.
כלומר, אתה יכול לקבל...
אז מה, אתה תיתן לו מימון מלא?
אני אתן לו, במקרה כזה הוא יוכל לקבל ממני מימון מלא, בעוד שבבנקים הוא לא יוכל לקבל. ברור שתלוי ביכולת ההחזר, זה למשל בזוגות צעירים. בוא נלך למשקיעים. היום המשקיעים, כאשר רוצים לקנות דירה, כאשר משקיע קונה דירה, יכול לקבל מהבנקים עד 50%.
נכון מאוד.
אני יכול לתת לו 100%.
100% מהדירה החדשה?
לא, לא מהדירה החדשה, אני רק אסביר. הרי גם אם הוא ילך ויגש לבנק, ויקבל 50%, ויבוא לבנק ויגיד, אני אשאבד את הנכס הקיים שלי, את הדירה שלי.
לא ייתנו לו.
לא ייתנו לו. אני יכול לתת לו. כלומר, אני יכול לתת לו...
בדרגה שנייה?
עד 70, אני אסביר, עד 75% מהדירה הנרכשת, ואני יכול לתת לו את ה-25% על הדירה הקיימת שלו, או בדרגה שנייה או בדרגה ראשונה, ואם הוא רוצה 100%, אני אתן לו 50% פה ו-50% שם, זה לא משנה. אבל
אני רק יכול... רוצה להסביר לכם, שתבינו, מה ההבדל בין דרגה ראשונה לדרגה שנייה, כי בעצם הנכס החדש הבנו, 75% זה סבבה, אבל מהנכס הקיים כנראה יש משכנתה, יכול להיות שהיא בריביות טובות, ויכול להיות שהאזרח אומר, אני רוצה לשמור את המשכנתה הקיימת, זה שאני רוצה עכשיו תוספת כסף, זה לא אומר שאני רוצה להיפרד מהבנק. אז אתה אומר, כן, במצב כזה, אני יכול להיכנס כדרגה שנייה.
נכון.
במצב אחר, אם אין לך בכלל משכנתה על הקיים, אני יכול לקחת לך את כל הנכס ואני אתן לך אחוזי מימון גבוהים יותר.
נכון.
האם יש הגבלה בין האם זה לצורך העסקה, או האם אני גם רוצה את זה לצורך תשלום המיסוי שלי, או איזשהו היטל השבחה?
מבחינתי אין שום בעיה, ואני אגיד לך, וזה השלב, הדבר הנוסף שאני יכול להגיד, יש לך נכס. ואתה יש לך משכנתה לנכס הזה בבנק מסוים עד 50%. אני יכול לתת לך לכל מטרה, לא משנה למה. עד 75% תוספת אשראי בדרגה שנייה. כלומר, מבחינתי, אם אתה בא ואומר, אני לא קונה דירה, אלא מה צברתי, אני אתן לכם דוגמה, בעקבות עליית הריביות, מה שקרה, אנשים לקחו מכל מיני גורמים חוץ-בנקאים, כרטיסי אשראי וכל הדברים, בריביות מאוד מאוד גבוהות, מכל מיני סכומים. ואז נוצר להם חוב של לחץ אדיר, למה? לעמוד בתשלומים, כי ההחזרים החודשיים עלו בשנה האחרונה בצורה דרמטית, ואז מה שהם עושים, הם פונים אלינו, אני נותן להם משכנתה של 300, 400, 500 אלף שקל בדרגה שנייה, לתקופה ארוכה, בפריסה של 30 שנה, החזרים נמוכים, ואז הם יכולים להרים את הראש ולהתקדם כך, שהבנקים אסור להם לתת. הבנק יכול לתת הלוואה על נכס קיים, עד 50%.
ואם הבנק יכול לסרב לך ולא להסכים?
אני יכול להגיד יותר מזה. היום הבנקים, הגעתי לאחד עם הבנקים, למשלב, שלא דרגה שנייה, שמסכימים לעשות איתי פרי פסו.
כלומר, דרגה פרי, שווה?
דרגה שווה. שווה. אני כרגע, כן, עם בנק מסוים, הגעתי למצב של דרגה שווה.
כלומר, רואים אותך, אתם צריכים להבין.
אני אסביר, אני רוצה להסביר מה המשמעות של דרגה שווה עם אותו בנק. כולם יוצאים מהדבר הזה ברווח מאוד גדול, ואני אסביר. הבנק מבחינתו מקבל לקוח בדרגה ראשונה, או שיש לו משכנתא דרגה ראשונה לנכס. הלקוח מקבל ריביות של דרגה ראשונה שאני נותן לו אשראי. הוא מקבל ריביות של דרגה ראשונה ולא דרגה שנייה.
הוא מקבל ריביות של דרגה ראשונה אצלך. אתם צריכים להבין שדרגה שנייה הופך את הנושה, את מי שנתן את הכסף, אחר כך לחלש יותר. עצם כך, הוא רוצה פיצוי, ריבית גבוהה יותר. כאן אתה אומר, עצם זה שאני מקבל להיות פרי פסו איתו, אני יכול לתת ללקוח ריבית זולה יותר, כי הסיכון שלי הוא נמוך יותר, אני אצא עם הכסף כמו עם הבעיה.
ואני כקרדיט 360, קרדיט 360, רמת הסיכון שלי ירדה, כמו שהסברת.
כן.
אני לא דרגה שנייה, אני פרי פסו. ולכן אני גם נהנה, גם בנק.
וגם הלקוח יכול להנות ריבית זולה יותר.
הבנק שעושה את השיתוף נהנה, וגם הלקוח נהנה. זה ווין ווין לכולם. כלומר, זה מצב שיכול לתת. עכשיו, אוכלוסייה נוספת שאני יכול לתת, אשראי שהבנקים לא יכולים, זה האוכלוסייה של תושבי חוץ. תושבי חוץ היום מוגבלים בבנק ב-50% מימון.
נכון.
אני יכול לתת 75% מימון. כלומר, גם פה באוכלוסייה של תושבי החוץ, אני יכול לתת 75%.
גם אצלך זה עובד לפי החוקים שצריכים חשבון בישראל, ומשלמים רק בשקלים, ורק פה, ולא לשלם מחול.
נכון, חד משמעית. אוכלוסייה נוספת, זה המשכנתא ההפוכה. משכנתא ההפוכה לי שיפור מעבר לחברות הביטוח שנותנות משכנתא הפוכות, ואני אסביר את עצמי. הרי גם הבנקים נותנים, אבל לא נותנים בדיוק משכנתא הפוכה, אלא נותנים משכנתאות
פנסיונית, הם עובדים על חוקים אחרים.
עכשיו, אנחנו נותנים משכנתא הפוכה משופרת, אני אסביר. הרי משכנתא הפוכה היא תוצאה, הסכום שאתה נותן היא תוצאה של ערך הנכס, גיל הלווים. שני הוקטורים האלה קובעים מה אחוז המימון שאני יכול לתת. דוגמה, אם לווה שני הלווים בני מעל ל-65, אז בגרוסו מודו זה בסביבה 30-35%.
נכון.
יפה. אני יכול לתת יותר, אני יכול לתת גם 50%. איך? אני אסביר. אני יכול לתת 30% או 25% לא משלם בכלל.
וחלק ישלם את הריבית.
נכון, ואז יכול לקבל גם 50%. ואני יותר מזה, אני
אבל אי אפשר בדרך להתחרט אבל.
אפשר.
כי נגיד בחברת ביטוח אתה יכול, טוב, אני משלם את הריבית, לא משלם את הריבית, כן משלם את הריבית, לא משלם את הריבית.
לא, אני אומר שוב פעם. הוא יכול לבוא ולשנות את מה שהוא רוצה, זה אין לי בעיה. אני מבחינתי בא ואומר לו, תראה, אני בונה לך, יש לך יכולת החזר ל-20% מהסכום, סבבה, בבוקר אני אחזיר, ואז קיבלת עוד 20% הלוואה, ואתה יכול להתמודד
ומתקדם. אני רוצה לבדוק נקודה מסוימת. כאשר בחברות הביטוח הם מגיעים לתוצאה, הם מחתימים את הלקוח, והם מבחינתם מחכות בצד עד יום המוות. הגיע יום המוות, אתה תוך שנה נפתח שעון, תחזיר את הכסף, סבבה? עכשיו, מה קורה בדרך? כלומר, אם חס וחלילה קורה איזה אסון גדול במדינת ישראל, והנכסים קורסים ב-50%, ואתה, העלות שכבר של החוב היא על 60%, 70%, כי חלק מהחוב הוא לא שילם. אתה עושה לו מרג'ין, אתה מוציא אותו החוצה? את הלווה?
חד משמעית, לא.
לא משנה מה, הלווה מסיים את ההלוואה.
לא משנה מה. עד הלווה, אם הלווה עומד בתנאי ההסכם איתי, כלומר, הוא מקבל חלק לא משלם, וחלק הוא משלם, ועד יום מותו, שילם לי כמו שצריך, אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה אם זה גם ערך הנכס ירד בצורה דרמטית.
יפה.
אני אסביר את עצמי גם, כי לקחנו אקטואריה באוצר, חישוב. נכון שיכול להיות מקרים חריגים. אני לא, איך להגיד, קרדיט לא מתאבדת. אלא עושה את החישובים הנכונים, מה האחוז שניתן לתת, מה הסיכוי שהמחירים ירדו, מה הסיכוי שהמחירים יעלו, בהתאם לגיל, איך להגיד, אורך החיים עד 120, כמה, ובהתאם למתווה הזה אנחנו מאשרים את אחוזי המימון. אם יש לו יכולת, זה יכול להיות טוב מאוד ללווים, נותן דוגמה, שיוצאים היום לפנסיה, באים ואומרים, רגע, תראה, יש לי פנסיה יפה, יש לי פנסיה יפה, ואני רוצה לעזור לילדים שלי, אבל בצד שני אני גם רוצה להשאיר ירושה, סבבה, אז תיקח הפוכה 20-30%, ואת היתרה תיקח משלם, אם יש לך אפשרות לשלם, תשלם, ואז גם יישאר יותר ליורשים כסף בעתיד, מבחינת, ויש לו יכולת הרזה, והוא גם חי בשלום עם זה, אין שום בעיה עכשיו, יש לנו גם מוצר נוסף, שאנחנו כרגע נמצאים בשלב די מתקדם, מה שנקרא מוצר רנטה, כלומר,
לשלם משכורת חודשית ללווה, למשקעת ההפוכה, זה אחד מהצרכים הכי חזקים. עכשיו, חברות ביטוח לא מוכנות לתת, אתה אומר, תיקח את כל הכסף ותמשוך לעצמך את הכסף. וזה אומר שלאזרח עולה הרבה יותר הריבית, כי אם הם נותנים לי כל חודש את ה-5,000, אז לאט לאט הייתי משלם על זה את הריבית, ולא חוטף ישר את המכה של הריבית.
נכון.
אז יהיה יכול להיות אופציה כזאת?
גם כן, אנחנו כרגע בפיתוח של מוצר כזה.
זה יהיה מוצר טוב.
אנחנו, בוא נקבע מה הרנטה שאתה רוצה, אם אפשרי, סוגרים לך את הסכום, ובבקשה, עד תום חי, עד 120, אתה מקבל את הרנטה.
מדהים.
צמודה בצורה מצוידת, זה גם אנחנו נמצאים בתהליך הזה. כלומר,
האם לקוח צריך, יכול לפנות אליכם ישירות, או צריך לעבור דרך יועץ?
יכול לפנות אלינו ישירות, והדרכים או דרך יועץ, מבחינתנו כל הדרכים פנויות, יש לנו אתר מאוד מוסדר, אפשר לגשת, למלות את הפרטים, אנחנו חוזרים.
הדברים יותר דיגיטליים, או צריכים להגיש...
יש גם שאלון דיגיטלי, ואפשר להעביר גם במייל, יש שם גם את המייל שלנו, איך שנוח לו.
איך הפרשנות ללקוחות בעייתיים קצת?
בעייתיים, אני אסביר. אנחנו לא נמצאים בתחום של הבעייתיים. אם למשל לווה קראו לו מספר נפילות, 4-5 נפילות, עם זה אנחנו יודעים לחיות. אבל אם יש למישהו הוצאה לפועל, או כל מיני דברים כאלה שלו,
אתם לא מקום לפתור לו.
אנחנו לא שם, ואנחנו לא רוצים. אני אגיד יותר מזה גם. גם אם הגיע אליי לקוח, שאני מבין שהוא מתאים לבנק, אם הוא מתאים לבנק, אני אגיד לו, אני לא אסדר אותו ואגיד לו, בוא תיקח את זה, אני אפנה אותו לבנק, ואני אדריך אותו גם לאיזה בנק לגשת, להגיד בצורה מסודרת, שיגיש שם ויקבל מי שם תנאים יותר, בהכרח תנאי הבנקים יותר טובים ממני. אני לא מסתיר את זה.
הריביות שלך יותר גבוהות מבנק.
הריביות שלי גבוהות יותר מבנק, אבל בוא אני, גם מי שרוצה יכול לבחון אותי, ואני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. היום כאשר אתה לוקח הלוואה בבנק, לכל מטרה, כן. מול הלוואות שאנחנו קרדיט בשלושים, הפער הוא של פחות מאחוז.
אז אני רוצה להסביר נקודה רגע. אני רוצה רגע לרדת לנקודה הזאת. כלומר, יש הבדל במחיר של משכנתה למשכנתה לכל מטרה. כאשר אנחנו מבקשים משכנתה רגילה, הריביות הן הכי זולות שאפשר, שהבנק נותן, הוא באמת נותן שם מרווח מאוד נמוך. אבל כאשר הבנק מוכר לכם כסף לכל מטרה, הבנק רוצה להרוויח פה. פותח את המרווחים, ולפעמים בפתיחת המרווחים, אז זה יוצא ריביות גבוהות. כאן, משה מציין, שבעצם אתה תוכל לספק ריבית אפילו יותר זולה מעל לכל מטרה של הבנק?
לא, אני אומר, אני יותר גבוה בבנק, בהלוואה לכל מטרה, בפחות מאחוז.
בפחות מאחוז.
באחוז מאחוז, כאשר הפעם הוא לא דרמטי, הרי אני אגיד את זה ככה. למה אני אומר את זה? כי אם הלקוח מתאים לבנק, בהלוואה לכל מטרה, אני אגיד לו, הולך לבנק. אני לא רוצה לסדר אותו, אין לי שום אינטרס.
אין לך שום אינטרס, אבל אם אתה פותר לו את הבעיה, את הצורך...
אם הוא צריך, כי הוא לא יכול לקבל דרך הבנק, ואני הגורם שיכול להעמיד אותה אשראי, אני אעמיד אותה אשראי, ואני אומר, פער הריבית ביני לבין הבנק, הוא פער של פחות מאחוז בלוואות הנכס קיים. כלומר, הפער הוא לא דרמטי, נכון? שיש מקומות שהפערים הרבה יותר גבוהים, אנחנו לא שם. דבר נוסף שייחודי לקרדיט 360, יש לנו את כל המוצרים לבנק בפריסה ארוכה ביותר. יש חלק מהחברות שיש להם מוצר אחד, יש להם רק במסלול הפריים, או לתקופה קצרה מסוימת.
יש אצלכם מנעד של מסלולים.
אנחנו, יש לנו בכל המוצרים, יש לנו את כל המסלולים שיש בבנקים היום.
יפה מאוד.
זה פריים.
גם המשתנה שנתיים, משתנה חמש, משתנה שלוש.
כל משתנה צמוד, 5 שנים, משתנה לא צמוד, 5 שנים.
יפה.
ריבית קבועה ל-30 שנה, אני יכול לתת גם ל-40 שנה. אני לא ממליץ ל-40 שנה, ואני אסביר מדוע.
זה כמעט לא מוריד כלום.
בדיוק.
זה פשוט 10 שנים
עבודות. בדיוק. לכן אני יכול לתת גם פה וגם פה. דבר נוסף שיש לי יתרון על הבנקים, אני יכול לתת גרייסים לתקופות ארוכות. אני אסביר מה זה משמעות של גרייס. בא לווה ואומר, תראה, אני קניתי דירה, אני מקבל את הדירה הזאת בעוד 3 שנים. אני רוצה גרייס ל4 שנים, כי אני לא יודע אם אני אזכיר את הדירה. אני אתן לו גם גרייס ל4 שנים, כלומר, הוא ישלם רק ריבית 4 שנים, ובתום 4 שנים, אני וקרן וריבית. תתחיית...
זאת אומרת, אתם גמישים עם כל הפתרונות שהלקוח זקוק.
חד משמעית. פתרון נוסף, היום הלוואות הבולט, הלוואות בולט שהבנקים נותנים, כלומר, שאתה לוקח הלוואה ומשלם רק ריבית לתקופה מסוימת, בסוף התקופה, אתה צריך לפרוע את הלוואה, מקסימום זה 3 שנים. אני יכול לתת גם תקופה ארוכה יותר. תקופה ארוכה יותר. מה הכוונה? אני יכול לתת גם לחמש שנים וגם לעשר שנים.
בלון, מרון. בלון. שאני יכול לעשות עסקה, לקחת בלון בעשר שנים, למכור את הנכס בעתיד.
נכון, אבל כאן, אבל
משקיעים כנראה.
אני כן, אבל אני רוצה רק פשוט לגדר את זה, שנבין. אני, כאשר אני נותן עסקה, בעסקה כזאת צריך להבין גם את השכל מאחוריה. כלומר, אני גם יבוא ואומר, אני רוצה בלון. אוקיי, תסביר לי, למה אתה רוצה בלון? בוא נבין. כלומר, אם העסקה יש
בשכל,
אנחנו שם, אבל אם אין שם זה, בוא, אני לא רוצה ש... לא רוצה לסבך אף אחד, זה לא המטרה שלי.
אתה מבחינתך, קהל יעד הוא יותר משקיעים? או אתה חושב ש...
לא,
הקהל יעד... אני יודע שעברנו על המון המון אפשרויות שאתם נותנים.
הקהל יעד הוא גם זוגות צעירים. אני אמר לך שוב פעם, תכף דוגמה. למה זוגות צעירים היום? היום הפריים הוא גבוה.
נכון.
הפריים גבוה, בוא אתה יועץ. הפריים גבוה. היום, איזה מסלול אתה מציע לו לקחת? נכון שהיום בבנק אתה יכול לקבל שליש בקבוע, אתה חייב לקחת בכל מקרה שליש במסלול קבוע, ושני שליש אתה יכול בפריים או זה. עכשיו, אתה שואל אותי הפריים גבוה. מחר בבוקר לקחת בבנק שני שליש בפריים, ושליש בקבועה, הריבית בקבועה היא גבוהה. הפריים ירד, נרצה או לא נרצה, כולנו יודעים שזה ירד בשלב מסוים. ואז תרצה למחזר. מה יקרה לך?
בחלק של הקבועה, כנראה נקבל כנס.
כנס גבוה.
בחלק של הפריים.
כנס גבוה, חד וחלק. כי פרסת ל-30 שנה.
נכון.
אז הכנס הוא על ה-25 שנה, בפערי הריביות שיהיו באותה תקופה. אני יכול לבוא ולהצליח, אם אתה מתוחכם, בוא תיקח ממני את הכל בפריים. אתה יכול לקח...
ביקר. כי הקבוע היום יותר זאת להפריים.
אבל אני אומר... דקה, יקר נכון, אבל בחישוב כלכלי, מי שבוא נאמר מתוחכם, אני הולך ללווה מתוחכם, לקחת 100% בפריים, הוא יכול אחרי שנתיים, הריבית ירדה, סבבה, לך לבנק, תפרם אותי, קח מהבנק, אין לי שום בעיה עם זה, ואז הוא מקבל, תרקי ריבית הקבועה בזולה יותר, בפריים, בפריים ירד, ברור שיקבל...
ואיך אתם מבחינת עמלות יציאה לריביות קבועות, אותו נוסחה כמו בנק?
פחות או יותר כן, פחות או יותר כן, בפריים אין...
אין שום דבר במשתנות.
במשתנות, אותו דבר, בפער שנוצר.
אוקיי, כלומר, מאוד דומה לבנק.
נכון.
בכל החישובים.
נכון.
פשוט בנק, הוא עובד לפי מתווה של בנק ישראל, והוא חייב לעמוד לפי ריביות שבנק ישראל מפרסם. אצלכם, מה קובע את הריבית של האיוון?
יש ריבית ממוצעת, אני לא אכנס בדיוק לנהל...
אבל זה גם עובד לפי מתווה כזה?
פחות או יותר, כן. פחות או יותר לפי המתווה הזה, אבל אני אומר, לקוח מתוחכם, ואני אומר שוב פעם, יש הרבה לקוחות מתוחכים, באים ורגע. אני אקח עכשיו 100% בפריים. הלוואה שאני נותן לו בסופו של דבר, זה נקראת הלוואה לדיור. אני מבחינתי אתן לו מכתב לבנק ונגיד שזה הלוואה לדיור. הוא יכול למחזר אצלי אחרי שנתיים, לסלק אצלי את ההלוואה, לקחת בפריים במחיר של הפריים, זה מחזור בהגדרה לכל דבר ועניין, וגם את השליש לקחת בקבועה, הרבית יותר זולה. ואז מבחינת עמלת הפירעון, זה ללקוח מתוחכם זה.
בדיוק.
אני אגיד דבר מאוד פשוט. קודם כל, לפני שלוקחים משכנתה מהניסיון שלי, לבדוק, לשמוע, להקשיב. לכל אחד, להקשיב לכמה גורמים ליועצי המשכנתאות, כי הם מבינים יותר, הם מכירים יותר את התהליך את הזה, ולהבין את הדבר הזה. אחרי זה, אם אתה צריך את האשראי, אם אתה בשיקול ויודע שיש לך יכולת החזר, קח את האשראי. אם לא, אל תיכנס לאשראים שאתה לא צריך אותם. אני אומר קיצה כללית לכל מי שזה עכשיו.
כלומר, גם זה שאתה מוכר אשראי, אתה לא צריכים, זה לא פותר את הבעיה, לא צריכים סתם לקחת אשראי.
נכון, ואני אגיד עוד דבר שבטח לשמוע, יש בהרצאה שהיום, יגידו גם הבנקאים אומרים, השוק היום זה השוק של כדאי לקנות דירה. נכון שהמשקיעים כרגע יצאו מהשוק, ודרך אגב, שאל אותי מישהו, תראה, אני אקנה דירה להשקעה, שכירות לא תחסה לי את ההחזר החודשי, זה לא כדאי לי. זאת אומרת, זה דבר מאוד פשוט, תקשיב, אתה צודק, היום זה לא כדאי, אבל אם תסתכל לטווח הארוך, זה כדאי גם כדאי. מדוע? מסיבה אחת פשוטה. הריביות ירדו, ודבר שני, ערך הדירה יעלה, ואז יחסל לך את הפער שאתה נוצר לך פה. שפסדת
בתקופה.
ולכן, צריך לעשות את כל השקלולים האלה, ותוך, איך להגיד, חוכמה להיות זהירים, אבל אפשר לעשות עסקאות היום ולהצליח.
פנטסטי. טוב חברים, אז אתם מכירים אותי. תוציאו את ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו? קודם כל, הכרנו את משה כהן. משה כהן הוא אחד האושיות החזקות ביותר בשוק המשכנתאות בישראל. 45 שנות ניסיון. אין הרבה כאלה בשוק. רוב השנים הוא היה בבנק לאומי. עד ראש המערך בבנק לאומי, ולפני כמספר שנים הוא עזב, וכיום מצטרף לחברה שנקראת קרדיט 360. קרדיט 360, יש לה שותפים רבים, איכותיים, בו ציון קרינן, שהיה מנכ״ל או המנכ״ל של בנק הפועלים, שכאשר הם יגדו חבורה של אנשים שבאים לעשות טוב לעצמם כמובן, ביזנס, אבל לפתור בעיות שהרגולציה שקבע בנק ישראל על המערכת הבנקאית חונקת אותנו, והם מאפשרים לנו פתרונות, כלומר לאפשר לנו בנקאות יותר פתוחה עם יותר אפשרויות. הדבר הראשון שהוא רצה להציג זה שיש לו פתרון לכמעט כל סיטואציה בשוק. אנחנו מתחילים מהזוגות הצעירים ושקונים מחיר משתכן. לפעמים הדירות במחיר למשתכן הם במחיר גבוה יותר מהדירות הזולות. כתוצאה מכך אין לנו מספיק את העון העצמי. הוא מוכן להתחשב לפי שווי שמאות נוכחי ולא לפי מה שקבע בנק ישראל או המדינה במחיר הדחס. כלומר, אנחנו יכולים לקבל אחוזי מימון הרבה יותר גבוהים. לאחר מכן הסתכלנו על כך שאם יש לי, אני רוצה לקנות נכס להשקעה, אני יכול לקבל 75% מימון, ואני יכול לקבל גם על הנכס הקיים שלי להגדיל. אבל מה חוכמה? גם בבנק אני יכול. לא, בבנק לא מרשים לנו להגדיל בשביל לקנות עם זה דירה. אז הוא אומר, אני יכול. באיזה סיטואציה שאתה רוצה? גם דרגה שווה עם הבנק, או אני אכנס על הנכס בדרגה ראשונה. כתוצאה מכך שהוא לא דרגה שנייה, הוא יכול לתת ריבית הרבה יותר שפויה מחברות אחרות מתחרות שנותנות ריבית גבוהה יותר. דבר נוסף, דיברנו על המשכנתא הפוכה. בעצם במשכנתא הפוכה ברוב החברות אנחנו מקבלים אחוזים מסוימים, הרי הפקטור הוא גיל ושווי הנכס. מבחינתו הוא יכול לתת אחוזים גבוהים יותר, הוא יכול לבנות תלקיד על חלק כן תשלם ריבית, החלק לא תשלם ריבית, ובכך הוא מצליח לתת אחוזים גבוהים יותר. כלומר, אם לכם יש צורך לשבור את החוקים, לשבור את המסגרות וצריכים עזרה ומימון, ישנם חברות חוץ בנקאיות איכותיות, כדוגמה קרדיט 360 שקיימת כמה שנתיים. אבל מה הדגשים אמרתי? הרי מה אנחנו חושבים? איפה עובדים עלינו? מה זה החברה? מחר יבוא לשבור לי את הרגליים? לא. אז כאן ציין שהיה חשוב עוד לדעת מאיפה מקורות הכספים. מקורות של הכספים של החברה הם מקורות של בנקים. הם מגייסים מהבנקים. זה לא כסף שמגיע מהירח ויש לו כסף לשרת אותנו. שלא יהיה מצב שאנחנו עושים עסקה ולא מספקים לנו את הכסף, כי הם נחנקו בלי כסף. אבל הכותרת בסופו של דבר שמבחינתי, שלא משנה למשה מי אתם ומה אתם מחפשים, א', אתם חייבים להתייעץ. להתייעץ עם יועץ ולהבין את הסיטואציה, להבין את האפשרויות שעומדות בפניכם, כי כנראה אתם יכולים לעשות טעויות שיקבעו לכם מאוד. ודבר נוסף, אם לא חייבים לצרוך אשראי, לא לקחת. נכון, הוא מוכר אשראי, אז מה? אבל אם סתם זה ידחוף אתכם ויוביל אתכם למטה, או יחנוק ולא יפתור בעיה, אין סיבה, ואפילו לקוחות מסוימים הוא שולח מחזר על הבנק, אם אין צורך. למה לקחת בחברה חוץ-בנקאית? אז כל השיחה פה נראית, כן, בטח, איזה קל, ובוא נגדיל אחוזי מימון, אז לא, אני דורש אחריות. ולבוא ולהתייעץ, רוצים איתי, רוצים עם משה, רוצים יועצים אחרים, רק לעשות מהלכים כאלה בצורה חכמה.
תודה רבה.
תודה רבה לך, משה. ותודה לכם, מאזינים. ניפגש בפרק הבא. להתראות.
להתראות, תודה רבה.